No, it looks like it's true.
Okay.
פעם לפעם, ברוך השם שזוכים להיפגש לפעמים, ויהיה רצון שניפגש בארץ ישראל. כיוון שכולם כבר יודעים שמלך המשיח אמור להיות אדמו"ר, או תלמיד חוכם, או גדול הדור בתורה, או משהו כזה. ורק השאלה מאיזה חסידות או מאיזה ישיבה הוא יצא, אז בואו נבדוק את זה מההתחלה. מהיכן בא הרעיון הזה? ובכן הוא בא מישעיהו, אף על פי שהוא לא בא בצורה מדויקת. ישעיהו פרק י"א הוא ידוע, אבל אני רוצה להתחיל קצת לפני. בפרק י' מדובר על הוי אשור שבט עקיף. המעצמה הגדולה ששולטת בעולם היא מטה. מקל הזעם ביד השם לעשות חשבונות עם כל מי שצריך לקבל את שלו. וזה נכון לפי ישעיהו גם באשור וגם בבבל, ולפי הבנת דניאל גם בממלכות שיבואו אחרי אשור ובבל. זאת אומרת, זה מודל, זה לאו דווקא אשור באופן ספציפי. וכך הבינו חז"ל גם את הרעיון המשיחי שעליו תכף נדבר. רוי אשור שבט אפי, יש מעצמה גדולה שולטת בעולם, פעם זה אשור, פעם זה בבל, פעם זו רומא, אלכסנדר מוקדון, רומא, כבר אמרנו ארבע מלכויות, ועכשיו צריך להחליט האם יש אחרי רומא עוד משהו, או שהנשר הרומאי מביא אותנו עד פה, עד אמריקה. יש נשר? יש נשר? היה נשר ברומא? היה נשר. את הנשר של רומא לקחו גם הרוסים, הקיסרות הרוסית, גם הקיסרות הגרמנית, והוא הגיע עד אמריקה. אז אפשר להגיד שמרומא עד עכשיו זה הכל רומא. צורות שונות של רומא. יש רומא רפובליקה עם דמוקרטיה, יש רומא קיסרות, יש כל מיני ורסיות של רומא. ואפשר להגיד שארבע מלכויות לאו דווקא. אבל, אלא כל פעם שתהיה מלכות ששולטת בעולם, היא הוי אשור שבט אפי. עכשיו בואו נסתכל על סוף פרק יוד בישעיהו. בפרק יוד פסוק כ"ד: לכן כה אמר השם, אל תירא מי יושב ציון מאשור, בשבט יקקה ומתהו יישא עליך בדרך מצרים. יש סיבה כן להתיירא, אבל השבט הזה הוא שבט מאת השם, כי עוד מעט מזער וחל הזעם והפי על תרביתם ועורר עליו השם צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב, כמו שהשם היכה את המדיינים ביד גדעון, כך הוא יכה את מעט אשור. והיה ביום ההוא יסור סובולו מעל שכמך ואולו מעל צוואריך וחובל עול מפני שמן. השלטון האשורי יסור מעליך וחובל עול מפני שמן. בדרך כלל כשהעול יושב על הצוואר של השור, אז העול עושה סימנים בצוואר של השור, יש שם חריט של העול שיושב על על הכתפיים שלו. אבל אם העול נשבר, אז חובל עול מפני שמן. נגד הטבע הרגיל, העול יישבר, והשור ימשיך בלי עול. על הדבר הזה אחר כך היה ריב גדול סביב ירמיהו, שעשה לו מוסרות, עול ומוסרות, והלך עם עול על, על צווארו, כי רצה לומר בשם השם לא למרות בבבלים, לא למרות בבבל, בבל שולטת על פי השם, לא למרות. ו אתם יודעים, מישהו הלך לשבור את העול הזה, נכון? מישהו שבר את העול הזה, נכון? ירמיהו, מי שבר את העול? חנניה בן עזור. ואז השם אומר לו, במקום עול עץ, תעשה עול ברזל. אז יש ויכוחים סביב העול הזה. מי ישבור את העול? איך יישבר העול? ישעיהו אומר, השם ישבור את העול. ואז הוא מתאר איך הצבא האשורי יגיע לירושלים. אני מדלג על זה, כי בשביל להבין את הפסוקים הבאים, מכ"ח צריך לסייר בארץ בנימין. אם תבואו לעשות סיור בארץ, אני מוכן לסייר אתכם עם ישעיהו, עם ספר תנ"ך, מארץ בנימין אל ירושלים, ולראות איפה זה עיית מגרון נכנס גבע, מעבר נכנס גבע, הרמה, גבעת שאול, המטוס, נוב, גבעת ירושלים, ונופף ידיים, לא בתור כובשים ולא בתור אשור, על הגבעה הצרפתית. הנה האדון, פסוק ל"ג, הנה האדון אתם צבאות מסעף פורה ומערצה. ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו, ונקף סמכי היער בברזל והלבנון ואדיר ייפול. השם יכה את אשור. איך ישעיהו לא אומר? השם יכה את אשור. מה זה מערצה? מערצה זה מסור גדול שקורא עצים. אני מניח שראיתם פעם דבר כזה. ועץ נפל, עץ נפל. עכשיו תארו לכם מערצה כזאת שיורדת מהשמיים, לא שלוקחים אותה ביד, היא יורדת מהשמיים והיא עוברת על כל היער, מסעף פורה במערצה. מסעף זה מוריד את ה... מסעף חותך. פורה זה ענף. המערצה הזאת רצה על כל היער וכל הצמרות נחלטות, נשארים גזעים, 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 ופתאום השמש מאירה את הצמחים שהיו מתחת ליער. עכשיו היער זה אשור שכיסה את כל הארץ, ושום יצור מתחתיו לא יכול לראות שמש. וכאשר השם קורט את היער הזה, פתאום השמש מאירה את העצים שהיו, את העצים ואת השיחים ואת הפרחים ואת כל אלה שהיו למטה, וביניהם צמח דוד. וזה הקשר בין פרק י' לפרק י' א'. יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. איך, למה יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו? כי עכשיו הוא רואה את השמש, לפני זה לא ראה כלום, לפני זה היה יער והוא כיסה את הכל. והיער היה אשור. אשור יכול להיות, כפי שאמרנו, אשור, בבל, רומא, יכול להיות האימפריה העות'מאנית, או הקיסרות הרוסית, הקיסרות הגרמנית, יכול להיות, עכשיו דיברתי על מלחמת העולם הראשונה, כן? יכול להיות גם הארורים הנאצים והסובייטים אחריהם, יכול להיות הרבה דברים, המעצמות ששולטות בעולם. והם יבואו על ירושלים, באיזשהו אופן הם יבואו על ירושלים, יחסו את הכל, השם יכרות את היער הזה, ועד יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו. כלומר, מלכות דוד, שכבר נראה שהייתה עבודה ולא היה לה שום סיכוי, תצמיח מחדש. חוטר זה ענף שיוצא מהגזע, נצר יוצא מהשורש, גם זה וגם זה, העץ של בית דוד יחזור לפרוח. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. גם חוכמה ובינה, גם עיצה וגבורה, גם דעת ויראת השם. ואני לא רוצה להיכנס עכשיו להתחיל להסביר את הפסוק הזה על פי הקבלה ועל פי הספירות. מספיק לנו שאנחנו מבינים שיש כאן גם חוכמה ובינה, גם עצה וגבורה, גם דעת ויראת השם. והריחו ביראת השם. הוא תהיה לו אינטואיציה כמו ריח על פי יראת השם, לראות את הנאשמים והמואשמים ובעלי הדין ובעלי הריב, ולדעת מי רשע ומצדיק. למשה רבנו לא לקח יותר מרגע לדעת בין שני האנשים הנפים מי הרשע. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? לא כתוב שהוא אומר לו, זה בכלל הוא והוא התחיל. הוא לא מכחיש. אצל משה הוא לא מכחיש. זה הוא, ברור שזה הוא. הוא רק אומר לו, מי שמך? לאיש שם ושופט עלינו. מי מינה אותך שופט? מי מינה אותך שופט זה אומר שיש פה פרעה והוא שופט. זאת אומרת, היער עוד לא נחרט. היער של פרעה לא נחרט. מי שופט פה? פרעה. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה. זה פירוש מי שמך לאיש שר ושופט עלינו. אחרי ניקח עוד דוגמה אחת, שלמה, כשבאו שתי אנשים, אומר הרדב"ז בתשובה ששלמה ידע תכף ומיד מי האישה, מי האמא האמיתית ומי המשקרת. הוא ידע מאופן שבו הם ניסחו את הדברים. ככה, יש לי תשובה בשל הרדב"ד, ששם הוא מנתח את משפט שלמון. הוא אומר לשלמה, שלמה הבין תכף ומיד, שלמה לא היה צריך את החרב. את החרב הוא עשה כדי שכולם יראו. משהוא כבר הריח מי האימא האמיתית, והרדב"ד מדייק מי אומרת קודם החי, מי אומרת קודם המת, לפי הסגנון שלהם. יש לו פשוט תשובה שהוא מפרש תנ"ך, כן? הרדב"ד לא חשב שתנ"ך זה מקצוע אחר. זה חלק זה התורה, נו. תשובה מאוד מעניינת. לא כל המפרשים מסכימים מהפירוש של הרדב"ד, אבל זו דוגמה יפה. שלמה הבין מיד. הוא עשה את הניסוי עם החרב כדי להוכיח לכל אלה שמסביב. מעריכו ביראת השם ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. אנשים באים לבית משפט אומרים הרבה דברים. מי שיש לו אינטואיציה טובה יודע להבחין בהרבה מקרים. מי שיש לו אינטואיציה עליונה ועריכו ביראת השם, אז חוש הריח שלו שמלא יראת השם יודע תמיד, רואה את האנשים, רואה את הפנים, יודע את הדיבורים, יודע מי צדיק ומי רשע, יודע את... מיד הוא יודע. ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לעמדי הארץ. יקע ארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו ימית רשע. הרשעים יקבלו את שלטונו. למה? מפני שיפחדו ממנו. מפני שיראו כי חוכמת אלוהים בליבו לשפוט. הוא שופט ברמה כזאת שאף אחד לא יעיז להתווכח איתו, גם לא ארצות, גם לא עמים. ליקה ארץ בשבט פיו. האם תהיה לו משטרה? היום קוראים לזה אכיפה. האם יהיה לו כוח לאכוף את פתקי הדין שלו? אומר ישעיהו, הוא לא צריך. אף אחד לא יעיז, ויקע ארץ משבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. ויעשה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. במותניים אתם... לא רואים את זה כל יום, אני רואה את זה כל יום. פה, אולי אתם רואים אנשים שהולכים עם, עם איזה מכשיר שמטפטף להם, שקורא להם? זה אתם רואים. במקום הזה, אנשים מחזיקים את הנשק. את האקדח, את מה שיהיה, פעם את החרב. אז אזור המותניים זה החגור. עם החרב. אתם חושבים שהמלך מבית דוד יחזיק חרב על המותניים שלו? לא. ויצדק אזור מותניו והאמונה אזור חלקיו. ואמונה במקרא זה יושר. אל אמונה ואינה ואל צדיק וישר הוא. הצדק והיושר זה הנשק שלו, פה, החגורה שלו, זה הצדק והיושר. הוא לא צריך חרב. שום חרב הוא לא צריך. והוא לא ילבש חרב על המותניים שלו, גם לא בשביל הסמל של השלטון. הוא לא צריך גם לא את משמר המלכה ויקטוריה, נכון? עם החרבות האלה מפעם וכל המשחקים האלה, כן? הוא לא צריך. יש לו צדק ואמונה. זה החגור שלו, זה, עם זה הוא הולך. וכל אחד רואה שהמלך הזה, המלך הזה מבית דוד, חגור צדק ואמונה, ואף אחד לא יעיז לא לריב איתו ולא להתווכח איתו. מה שהוא אומר זהו. מי שיודע קצת על שבטי המדיינים, על שבטי המדבר, אצלם היה דבר כזה שהיה דמות של שופט שבורר בסכסוכים בין השבטים, וזה היה, זו הייתה המדרגה הגבוהה ביותר שאפשר שתהיה, יותר מכל מלכים, יותר מכל שליטים, ולא מתווכחים איתו. יתרו היה משהו כזה. ומשה, אחרי מעמד הסנה, אחרי יציאת מצרים, יושב על, על, על הכיסא הזה של השופט. היום קוראים לזה שופט עליון, אבל זה לא משהו של מוסד רשמי, אלא זאת ההסכמה של כל השבטים מי השופט בסכסוכים בין השבטים, ואף אחד לא מעז להתווכח. כמובן שאצל המוסלמים זה היה מוחמד. כל הרעיון הזה שיש מישהו שהוא שופט בין כולם, אף אחד לא מתווכח איתו, אז הוא לא צריך חרב על המותניים. זאת הדמות המתוארת. הוא מלך מבית דוד, אבל יש לו, ועריכו ביראת השם, יש לו התכונות האלה של שופט נעלה ביותר, שכולם יקבלו את הסמכות שלו, כמו משה, כמו יתרו, כמו להבדיל מוחמד אצלם, אף אחד לא מתווכח עם איש כזה. והדמות הזאת אצל השבטים האלה הייתה יותר גדולה מכל מלך, מכל שלטון שיש לו כוח. הוא לא צריך משטרה. וכמובן שאז מה יקרה? וגם זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטוני נוהג בו. אני חושב שקשה להתווכח על זה שהפשט, כמו הרמב״ם, היינו שמדובר ברשעי בני אדם. אבל בכל זאת, יש כאלה שמתעקשים, הרי יש ויכוח בגמרא בין רבי יהודה לרבי שמעון, בין התנאים, האם החיות הטורפות לא יטרפו, או שהטבע שלהם ישתנה, הם לא יוכלו לטרוף. אני מוכרח לומר על זה משהו. בשביל אנשים בתקופות קדומות, אם לוקחים את הפסוקים האלה כפשוטם ואומרים שהנחש לא יהיה לו הרס והזאב לא והאריה האלה לא יטרפו, אז אומרים משהו שהוא מחוץ למנהג העולם, שהוא לא טבעי. אנחנו חיים בתקופה מוזרה. יש חוקים להגן על שארית האריות והזאבים. כמעט ברוב המדינות מחזיקים את השארית של החיות האלה בגני חיות, בספארים, בכל מיני מה דברים כאלה. ויש חוקים להגן עליהם, כי נשארו כל כך מעט נמרים וזאבים ודובים שצריך לשמור על המעט שנשאר. אבל בני אדם ממשיכים לטרוף. ועושים את זה ככל שיש פחות זאבים ודובים ונמרים, ככה בני אדם ממלאים את המקום שלהם. אז ריבונו של עולם, רבינו הרמב״ם ורבינו הראב"ד, מה טבעי ומה לא טבעי? מה סדר העולם ומה מנהג העולם? אני רואה שבמנהג העולם שלנגד עינינו, נדיר מאוד, נדיר מאוד, קורה, אבל נדיר מאוד, צריך ללכת לאסיה או לאלסקה, אני לא יודע לאן, כדי למצוא איזה מקרה שדוב תפס איזה ילד. זה ממש נורא, אבל יש מדי פעם נחש, כן, עדיין נחשים מקישים, אבל כמה? וכמה בני אדם? מה פשט ומה לא פשט? מה טבע ומה לא טבע? עולם כמנהגו נוהג, מה זה? ושהדובים לא מצויים בכלל לטרוף, וזה לא משמעותי בכלל. להפך, הולכים להסתכל בהם בגני חיות. ומה שהרמב"ם אומר, שזה עולם כמנהגו נוהג, שבני אדם לא יטרפו, זה רחוק מאוד. אנחנו רואים. לפי העולם שאנחנו רואים, זה הרבה יותר, נס הרבה יותר גדול שבני אדם לא יתרפו מאשר הדובים. כן, לכן השאלה אם הטבע של החיות ישתנה או לא ישתנה היא כבר לא רלוונטית. ואפשר לחזור לפשוטו של מקרא ולראות שהנס הגדול שישעיהו מדבר עליו זה שבני אדם לא יתרפו, הם יקבלו עליהם את משפטו של אותו מלך המשיח שיושב על כיסא המשפט ואף אחד לא יעז להתווכח איתו. ופרה תיראנה יחדיו ירבצו ידיהן ואריה כבקר יאכל תבן ושישע יונק על חורפתן ועל מורד צפרוני גמור ידו אדם לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. על מה מדובר? על בני אדם מדובר. כי מלאה ארץ דעה את השם כמים לים מחסדים. אתם רואים שים זה הקרקעית של, שלו? כמו הים שעשה שלמה. הקרקעית מקצה עד קצה זה הים והמים מחסדים. השפה של היום זה נשמע מוזר. כי אנחנו קוראים ים למים עצמם. אבל מי שמכיר משנה יודע שיש ים בבית הבד, וזה הצורה הזאת. אין מה שצריך להכיל את השמן. כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מחסים, זה בטח לא הפרות ולא הדובים, אלא בני אדם. שמתנהגים כמו דובים, כמו נחשים, והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים. יש דגל של ישי, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד, כולם יביאו למנחה. כלומר, יקבלו את משפטו, יקבלו אותו כשופט שאיש לא מתווכח איתו. זה הסיפור של ישעיהו. ומכאן התחיל הוויכוח הגדול. הנקודה הייתה שאת האיום של אשור, של המעצמה, שצרה על ירושלים ומאיימת על עם ישראל בהשמדה, הקדוש ברוך הוא עיקר. והדמות של מלך המשיח מבית דוד היא לא סתם דמות רוחנית, היא דמות של שופט
זה לא עניין
של דמות רוחנית ודמות תורנית וכל זה, זה דמות של שופט. שופט שכשמתייצבים אנשים לפניו הוא תכף רואה. וכולם רואים שהוא רואה וכולם מבינים שאי אפשר לעשות שם מניפולציות ולא יעזרו עורכי דין ולא יעזור שום דבר, והם מקבלים את המשפט שלו כי אי אפשר להתווכח איתו. זה מה שישעיהו מתאר. אבל אין לו חרב על המותניים, אין לו חרב, יש לו צדק ויושר. כולם יקבלו את זה. אז מה יקרה אז? והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שני כידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאלם ומשנער ומחמת ומאיי הים. כבר אז היו מבני ישראל באשור, במצרים, בכוש, באתיופיה, היו כבר אז מבני ישראל בימי ישעיהו. אנשים ברחו מחורבן שומרון והגיעו לאתיופיה. תסתכלו עוד פעם על זה ותזכרו היטב בראש, ישעיהו י"א, את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאלם ומשנער ומחמת ומאיי הים. איי הים כבר היו בני ישראל שחרבה ממלכת ישראל שומרון, עוד לפני זה פזרו בני ישראל בכל העולם. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ומפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. קיבוץ גלויות, מתי זה יהיה? מי יעשה את זה? השם יעשה את זה. אבל זה אחרי, לפי הסדר בישעיהו, זה אחרי שיופיע מלך המשיח השופט, שכולם מקבלים את המשפט שלו ואף אחד לא יעיד להתווכח איתו. וצר הקנאת אפרים וצוררי יהודה יקרתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. למה צריך להגיד את זה? כי בימי בית ראשון עם ישראל עם מוכשר מאוד, אולי אפילו קצת יותר מדי, ומדינה אחת לא הספיקה לנו, הקמנו שתיים. אחרי שלמה היו שתי ממלכות, הם גם נלחמו ביניהם, לא אחת ולא שתיים. מלחמות יהודה וישראל, אומרים מלחמת אחים בבית שני, אני ספרתי לפחות שבע מלחמות בין יהודה וישראל בימי בית ראשון. למה רק בית שני? בית ראשון מלחמות האחים היו יותר חמורות מאשר בסוף בית שני, כי אפרים יקנה את יהודה ויהודה יצור את אפרים. עכשיו, אם השם יקבץ גלויות ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה, אז תחזור עוד פעם הקנאה הישנה והריב הישן ויתחילו להילחם שוב, אומר הנביא לו. והדבר הזה חוזרים גם הושע, גם ישעיהו, גם ירמיהו וגם יחזקאל, שכאשר יהיה קיבוץ גלויות לא יתפרדו עוד לשתי ממלכות. אחרי חזון העצמות היבשות בא חזון שני העצים, עץ יוסף ועץ יהודה, שיהיו לעץ אחד ולא יחצו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. זהו, שזה פלא יותר גדול מאשר העצמות היבשות. אני חשבתי פעם שזה באמת רק בדיחה, אבל יום אחד גיליתי שהמשחק הזה שיש ישראליות ויש יהודיות, מי ישראלי ומי יהודי. ואני ישראלי יהודי, אני לא יודע מה רוצים, אבל אני רואה מסביבי שיש ישראלים לא יהודים, בינתיים יש גם על פי ההלכה לא מעט ישראלים לא יהודים, ויש יהודים שלא רוצים להיות ישראלים ולא רוצים לשמוע על ישראליות, ישראליות זה משהו בעייתי, אז אני רואה מסביבי שאני לא בדיוק המייצגת. אני נמצא באיזה מקום על הסקאלה, אבל מימין ומשמאל יש לי כל מיני דברים כאלה. אני רואה שהשאלה מי הוא ישראלי ומי הוא יהודי היא שאלה מאוד רצינית. היום. שלא לדבר על זה שכפי שכולכם יודעים, הצלחה פלאית מהאזור הזה, רוב מכריע של צעירים וצעירות שגומרים תיכון נוסעים לארץ ללמוד לפחות שנה. אבל כמה מהם לומדים יחד עם ישראלים? וכשאני שואל, אז אומרים לי שבחורים אמריקאים לא מרגישים כל כך בנוח בחברת בחורים ישראלים. ואני בודק את זה ואני מבין, אני משתדל להבין, אני מבין שיש משהו בחוצפה הישראלית שמפריע לבחורים אמריקאים. יש גם חוצפה יהודית, אבל חוצפה יהודית וחוצפה ישראלית זה לא בדיוק אותה חוצפה. זה משהו קצת שונה. אז אני אומר לכולם, אני מאמין בנבואה. אחרי העצמות היבשות יבוא חזון שני העצים, הם יהיו לעץ אחד. זה יותר, פלא יותר גדול, נכון, אבל אנחנו כבר רואים בעצמות היבשות יבואו גם שני העצים יהיו לעץ אחד. לא יתבלגו עוד בשתי ממלכות. למרות שיש כל הזמן ניסיונות לפרק ולפרד, ולא שאנחנו, שזה פותר אותנו מלעשות מעשה. אנחנו צריכים כמובן להתאמץ כדי שהחזון הזה יתקיים. אבל אני מאמין, אני לא מקבל את כל אלה שמהלכים עלינו אימים, שהחברה הישראלית מתפרקת וכל הדברים הללו. נכון שכשקוראים תקשורת ישראלית, אז חושבים שהחברה הישראלית מתפרקת. אחת הבעיות היא שהאויבים שלנו קוראים תקשורת ישראלית, ואז חושבים שהחברה הישראלית מתפרקת. אגב, גם זה לא חדש. אם תקראו בעין לא משוחדת את מה שהתורה מספרת אחרי יציאת מצרים, אז תראו שראי העם כמתעוננים רע באוזני השם, זה משהו מאוד עתיק, זה לא משהו חדש. כשקוראים את התורה אומרים, רגע, זה העם הנבחר. הגויים קראו את התורה, ואני לא הבינו. בכתבי הקודש של נצרות ואסלאם אין דברים כאלה. הם צדיקים, תמימים, ישרים, מושלמים. שם אין שום דבר. רק היהודים מספרים את כל זה. אז עכשיו, כל זה למה? כי ישעיהו אומר את הפלא הזה. ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יקרצו, אפרים לא יקנא את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. ואז, כשתהיה אחדות בישראל, שלא תהיה איבה פנימית, ואפו וחטף פלישתים ימה יחדיו יבוזו את בני קדם ודום ומואב משלוח ידם ובני ימון משמעתם. מתי הגויים מכים בישראל? כאשר בני ישראל מפולגים ביניהם. כשבני ישראל מתאחדים בתוכם, אז הם יכולים לשלוט בכולם. והחרים השם את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר בים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים והדריך בנהלים, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מהשור אשר הייתה לישראל ביום על אותו מארץ מצרים. זה תהיה יציאת מצרים חדשה, ואז נאמר את המזמור הזה, ואמרת ביום ההוא אותך השם כי אנסת בי, ישוב אותך ותנחמני, הנה אל ישועתי אמצח ולא אפחד, כי עוזי לזמרת יא השם ואי לי לישועה. שעשתם מים וססון ממעייני הישועה. הוא לא מתכוון להרדרה, הוא מתכוון לגאולה. ואמרתם ביום ההוא הודו להשם קראו בשמו דיוברים עלילותיו, אז כאילו כי נשגב שמו זמרו השם כי גאות עשה, מודע עצות לכל הארץ, תעלי ורוני יושב את ציון כי גדול וקרבך כדוש ישראל. אני עובר למיכה. שמיכה יש לו את הקשר לישעיהו, אנחנו יודעים מנבואת אחרית הימים בפרק ד', והיה באחרית הימים יהיה הר בית השם נכון בראש הערים ונישאו מגבעות ונערו עליו עמים והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצולים עד רחוק וחיכתו חרבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמרות לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא יישאים עוד מלחמה. גם זה, החזון הזה לישעיהו ומיכה הוא חזון של משפט, אבל פה לא כתוב מלך המשיח אלא ושפט השם בין עמים רבים והם יבואו לשאול אם המלחמה צודקת או לא בית הדין הבינלאומי. וחיתתו חרבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמרות לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו נות מלחמה. אם יש שופט בינלאומי שכולם מקבלים את הפסקים שלו, אז באמת לא צריך ללמוד מלחמה, כי רוב הלימוד מלחמה זה כדי להתגונן ממישהו אחר. וישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחרים, כפי השם צבאות דיבר זה רק מיכה, ואין בישעיהו. ועוד פסוק רק למיכה, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד, שזה מאוד מעניין. לכאורה זה ממש הפך כל החזון של אחרית הימים. מה הוא רוצה לומר? עד אז אנחנו נלך בשם השם והם ילכו איש בשם אלוהם? או אפילו אז? עד אז זה פשוט. אבל אפילו אז, אפילו כשהם יבואו להר השם לבית אלוהי יעקב ויקבלו את הפסק בנושא מלחמות, עדיין הם יישארו באלילים. ואנחנו נשאר בשם השם אלוהינו לבד. זה מעניין, זה ודאי לא הרוח האוניברסלית של ישעיהו, ואת זה, את הפסוק הזה, בוודאי לא היו כותבים על בניין האום, נכון? את ישעיהו הם כולם אוהבים. כי הוא הרוח האוניברסלית של, אתם יודעים, אז את הפסוקים, תראו, אני לא ראיתי את זה על, על, על בניין האום, אני רק יודע שזה שם. אני משער שכמה מכם ראו את זה. זה לא, זה פה, נכון? כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, אנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד. זה לא פסוק מתאים בשביל דבר כזה, ואני מניח שעם ישראל יאהב יותר את מיכה, והגויים יאהבו יותר את ישעיהו. ולמה אני אומר את זה בלשון עתיד? זה ברור, זה כבר קרה. הלא הם תרגמו את התנ"ך והם יודעים אותו והם אוהבים את ישעיהו. ברור למה. זה לא אומר שאני לא אוהב את ישעיהו. אני רק סתם רושם לפניי שאת ישעיהו כל העולם אוהב את מיכה פחות. ביום ההוא נאום השם אוספה הצולעה והנדחה הקבצה את נהיה קיבוץ גלויות ואשר הרי אותי. הגמרא אומרת שפסוק הזה אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול הקדוש ברוך הוא הרי אותי לפזר אותם בגויים. עכשיו אני אתקן את זה, מדהים, כן? מה שהשם פיזר את עם ישראל בגויים הוא יאסוף אותם. איך לומר ואשר הראותי? אז אפשר לפרש ואשר הראותי הבאתי עליהם האות. הגמרא לא עשתה לעצמה הנחות כאלה, ושמתי את הצולעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך השם עליהם בארציות מעתה ועד עולם. ואתה מגדל העדר אופן בציון איפה מגדל עדר, האם זה בגוש עציון, האם זה בירושלים. לפי מיכז זה ירושלים, אופן בת ציון עדיך תהתה, ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. הממשלה הראשונה יחזור שלטון, השלטון הראשון, כמו שהיה בתחילה. מי זה השלטון הראשון? אני קצת מדלג. פרק ה', ואתה בית לחם אפרת, הצעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם מיני עולם. זה חותם מגזע ישי. זה נצר משורשיו, זה בית לחם אפרת. ממך לי יצא להיות מושל בישראל. פסוק ג', ועמד וראה בעוז השם בגאון שם השם אלוהיו וישבו, כי אתה יגדל עד אפסי הארץ. והיה זה שלום, השלום לפי מיכה. אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו, והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, וראו את ארץ אשור בחרב, ואת ארץ נמרוד בפתחיה, והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בגבולנו. אנחנו נקה אותו! יקום בן דוד, כמו דוד, והוא יקה אותו. מה, השם יסייף פורה במערצה? השם ייתן כוח לאיזה דוד צעיר כזה, שהוא ינקה את השור בחרת. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כתל מאת השם כרביבים עלי עצב אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם ולא צריך עזרה של שום מעצמה כי הוא מעצמה. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבעמות יער ככפיר בעת רצון אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרצו. יש המשך שקצת מסבך את זה, אבל התמונה הפשוטה שעולה ממיכה זה שעם ישראל ינצח. פשוט עם ישראל ינצח, כי יהיה לו מלך חזק כמו דוד, תחזור הממשלה הראשונה והוא ינצח בחרב איש. כדי שתראו שזה לא סתם הוויכוח הזה או ההבדל הזה בין ישעיהו למיכה, שני תיאורים שונים, אני רוצה להראות לכם אמירה מפורשת של ישעיהו בסוף פרק למד א'. ישעיהו למד א', אני קורא את פסוק ה' ואת פסוק ח' וט'. כציפורים מעפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון ויציל, פסוח וימליט. הפסוק המפורש ביותר שהצלת ירושלים כמו פסח, כמו יציאת מצרים. וחז"ל הבינו שהנס הגדול של נפילת צבא אשור היה בליל הפסח. ככה זה בפיוטי האגדה. גנון והציל פסוח והמליץ. ופסוק ח', ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו. עם הפסוק הזה אי אפשר להתבקר. אפשר להגיד בפרק י' א' שהתיאור הזה הוא קצת ברור שלמלך המשיח יהיה צבא והוא יהיה חזק ולכן כולם. אני ניסיתי לפרש את פרק י' באופן כפי פשוטו, שתראו שהוא דמות שאין לו כוח צבאי, שכל העוצמה שלו היא שרואים שהוא דן ברוח השם, ביראת השם, ואף אחד לא מעז להתווכח. אבל אם מישהו עוד ירצה להתווכח עם פרק י' אי אפשר להתווכח עם הפסוק הזה. ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו. ונס לו מפני חרב ובחוריו למטי יהיו, וסלעון עם הגור יעבור וחתום עם נס שרב נאום השם, שרעור לו בציון ותנור לו בירושלים. ואילו במיכה שהריק יעקב, כי אריה בבערות יער, כי כפיר בעת רצון, וראו את ארץ אשור בחרב, והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, והכי חזק זה בית לחם אפרתה. דוד היה מלך צמחוני? דוד היה מלך שיושב על הכיסא כשופט וכולם מסתכלים ואומרים, אם האיש הזה לא מתעסקים, לא נכון. דוד היה מלך כובש ומנצח, ומכה את כל אויביו בחרב. בהתחלה הוא היה חסר אונים, והשם הציל אותו, ניקף כל אויביו וניקף שאול, אבל בסוף הוא היה לו כוח לנצח את עמון ואת מואב ואת כולם, היה לו סתם צבא כמו יואב וצרויה, וכולם פחדו ממנו, פחדו כי הוא ניצח. ומכאן אני בא ישר לרמב"ם, כי העניין הזה תורד את מנוחתי הרבה שנים. על איזה חזון משיחי מדובר? הרמב"ם אומר בסוף הלכות מלכים, כל כך מפורסם, המלך המשיח, פרק י"א, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד, בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. איפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה? אתם עכשיו כבר יודעים. מניחה. אתם לא תחשדו ברמב״ם שהוא לא מדקדק במילותיו, נכון? הביטוי הממשלה הראשונה בא ממיכה. אין ספק שהוא בא ממיכה. להחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה, הוא בונה מקדש, הוא מקבץ נבחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו שהם מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה. כל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה לביאתו, לא נשאר נביא ובלבד מכופר עליו התורה ובמשה רבנו, עכשיו התורה העידה עליו. עכשיו יש בעיה, הרמב"ם מצטט את ספר דברים, שם יש קיבוץ גלויות ואין מלך משיח. שנאמר בשם השם אלוהיך את שמותך וריחמך ושם יקבצך מכל העמים, אם יהיה נדחך בקצה השמיים שם יקבצך השם אלוהיך ושם יקחך. שם יש קיבוץ גלויות, רק היינו עוד פעם, אבל אין שם מלך משיח. אין שם מילה על מלך משיח. השם יקבץ גלויות. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אף בפרשת בלעם נאמר. למה הוא צריך ללכת לפרשת בלעם? כי בספר דברים יש קיבוץ גלויות, אבל אין מלך משיח. אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא בשני המשיחים. זה לא משיח בן יוסף, אין אצל הרמב״ם, הרמב״ם לא פוסק בסוגיה ההיא בסוכה. שם ניבא בשני המשיחים, אני שואל בכל הזדמנות ותמיד אומרים לי משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כולם יודעים את הדבר הזה, הרמב״ם לא. במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שיעמוד מבנם, שמושיע את ישראל. ושם הוא אומר, אינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה המלך המשיח. ומחת שפת אי מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויחת מואב עם הגדם בחבל, וקרקם כל בני שק זה המלך המשיח, שנאמר בו ושלום ים עד ים. והיה אדום ירישה, זה דוד, שנאמר ודי אדום לדוד לעבדי נושא ממך, והיה ירישה סעיר אויבם, זה המלך המשיח. שנאמר, אבל הוא מושיב בארציון לשפוט את הריסה. אז איזה דמות הרמב״ם מתאר? של שופט שכולם אומרים איתו לא מתווכחים כי יש לו צדק ואמון, זה יושר על הארץ. דוד, מלך חזק שמנצח את כולם. הרמב״ם בנה, תאר את הדברים האלה על פי נבואת מיכה. במפורש. ואז הוא בא בפרק י' ב' ואומר, אל יעלה על הנב שבימות המשיח יבצל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם תיר, משל וחידה, עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי העולם המשולים בזאב ונמר, שנאמר זאב ערבות, נמר שוקד על הרן, יחזור כולם לתת האמת, ולא יצאו ולא ישחיתו ולאיכו דבר מותר בנחת כישראל, שנאמר בריק הבקר יוכל תבן, וכן כל כך יוצא באלו עד באלו הדברים הקצובים בעניין המשיח משלים הם ובימות המלך המשיח, אם עדה לכל איזה דבר היו משל ומה העניין רמוז בהם, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. לכאורה, הוא רק מתווכח עם מה הפרשנות של זה בכלל. אבל לא. כיוון שהוא לקח את המודל של מיכה, אז הוא מתווכח עם כל התיאור של ישעיהו. ואני הוכח לכם את זה. הראב"ד משיג עליו, שהוא אומר על, על רבי עקיבא ובן קוזיבא, שמזה מוכח מדברי החכמים, כן? אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיים מתים כיצא בדברים אלו, והגרסה בכתב היד כתוב שהטיפשים אומרים, שהורידו בדפוס. אין הדבר כן שהרי רבי עקיבא חכם גדול וחכמי נשנה, היה והוא היה נושא כליו של בן קוזיבא המלך. אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא בכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע שאינו המשיח. ולא שאלו ממנו חכמים לא עוד ולא מופת. שואל הרעפד, אומר הרעפד, והלובן קוזיבה היה אומר, אנא ומלכה משיחה, ושלחו חכמים לבודקו, היא מורח ודאין או לא. כיוון זה לא אביד אחי, קטלו. כך כתוב בירושה. מה זה מורח ודאין? זה דריכו בעירת השם. הרעב"ד חשב שהמודל של ישעיהו הוא המודל הנכון. וצריך לבנות את אמונת מלך המשיח על פי ישעיהו, ולא לדחוק אותו הצידה ולהגיד זה משל וחידה. והרמב"ם חשב שהמודל המודל הקבוע, הנצחי, העתידי, זה שרמוז בפרשת בלעם, הוא המודל שבמיכה. והדברים שכתובים בישעיהו הם משל וחידה. הוויכוח הזה הוא ויכוח מדהים, כי פתאום יש לנו שני תיאורים בנביאים, וזה הופך להיות מחלוקת ראשונית. מה המודל העיקרי שאחריו צריך ללכת? אני רוצה להוכיח לכם את זה. אל יעלה על הלב, אומר הרמב״ם שבימו את המשיח יבטא דבר מנהגו של עולם, הוא יש שם חידוש מעשה בראשית אל העולם כמנהגו הולך. כמנהגו נוהג, הולך, לא חשוב. הרעב"ד משיג עליו. ועלה כתוב בתורה, משבטי חיירה מן הארץ. אז הרעב"ד ממשיך להשיג עליו את אותו כיוון של ישעיהו. הוא אומר לו, זה אביב כבש, לא כתוב רק בישעיהו, כתוב בתורה, משבטי חיירה מן הארץ. והרי הרמב״ם אומר שהתורה היא הדבר הקבוע והנצחי. מה זה בעיה לרמב״ם לפרש משבטי חיירה מן הארץ? נשמתי ממלכות רעות? מה כתוב אחר כך? וחרב לא תעבור בארצכם. היה רעז, זה אומה רשעה שמנסה לעבור דרך ישראל כמו מצרים ואשור וכל זה. זה מה שיפרש הרמב"ם. אבל מה מתכוון הרעב"ד? המודל של ישעיהו. גם בתורה הוא רמוז. המודל האל-טבעי. מה שקוראים אצלנו המודל הרוחני. אני אוכיח לכם את זה פעם שלישית, מרמב״ם ולעבד במקום אחר, ושם זה מוכח לחלוטין, ורמב״ם בפרק ו' מהלכות בית הבחירה, זה דווקא מתאים בין תרומה לתצווה, הרמב״ם אומר ככה, פרק ו' מהלכות בית הבחירה. איך מוסיפים על, איך מקדשים את ירושלים, איך מוסיפים על העיר ועל העזרות? אין מוסיפים על העיר ועל העזרות אלא על פי המלך ועל פי נביא ועורים ותומים, שעל פי סנהדרין של 71 זקנים. יש מחלוקת בגמרא עם אחד מכל אלו או כל אלו, ומר בשבועות והרמב"ם פוסק כל אלו. ומשה רבנו מלך היה, שלא תשאל איך הוא קידש. כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה, אין קידוש גמור. וזה שעשה עזרה שתי תודות וקידש את ירושלים, זיכרון הוא שעשה. לא במעשיו מתקדש המקום, שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים. ובמה מתקדשה? הר הבית, המקדש השני, בקדושה הראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה בירושלים משעתם וקידשן לעתיד לבוא. אומר אברהם, הראב"ד, סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו. חריף. ובכמה מקומות במשנה וכו' וכו', אני לא נכנס עכשיו לכל הסוגיות, יש פה, דיברו על זה כל כך הרבה. ולא עוד, אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא נשאר ארץ ישראל, אבל ירושלים ולמקדש לא אמר. לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות. תקרא בזכריה, תקרא ביחזקאל, תקרא בנביאים ותראה. המקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר, עולמי, לכבוד השם לעולם. המקדש ירד באש מן השמיים, כמו שכתוב אחיו בעלי התוספות. זה מקדש שלישי, זה משהו אחר. כך נגלה לי מצוד השם, גם על זה דיברו הרבה. אני מבין את הרעבי, כך אני מבין בדברי הנביאים. סוד השם לרעב, אלה הנביאים. בישעיהו, ביחזקאל, בזכריה. הגאולה האחרונה היא משהו פלאי שלא היה עד כה. לפי הרמב״ם, זה חוזר לממשלה הראשונה. הגאולה האחרונה לפי הרמב״ם חוזרת לדוד ושלמה. הוא אומר את זה ברור. והמודל של החזרה לדוד ושלמה זה דוד. ולכן זה מה שקובע. ואילו הרעב"ד בשלושה מקומות אומר העולם משתנה ובמיוחד ירושלים, ודברי הנביאים ישעיהו ויחזקאל וזכריה יש להבין אותם כשינוי עמוק בטבע העולם, במציאות הכללית, ובמיוחד ירושלים. יש לו מסקנה הלכתית לרעב"ד, וככה נכנס אתה שם אין בו כרת. בימינו אני רואה שאנשים מחמירים כמו הרמב״ם וכמו הרעב"ד. אוהבים לתפוס מרכב על שני סוסים. לא להיכנס להר הבית כהרמב״ם, אבל לחכות לזה שהכל ישתנה והמקדש ירד באש מן השמיים כמו הרעב"ד ורש"י בתוספות. אם אתם הולכים כמו הרמב״ם, אז יש לו איזה עוד השלכות. אם אתם הולכים כמו, אתם מחכים למקדש שירד באש מן השמיים, אתם אומרים, הכל פה ישתנה, שום דבר לא יישאר כמו שהוא, אז מה אתם עושים להיכנס? אז אתם יודעים מה התשובה על זה. אנחנו תופסים את החומרות של כל הצדדים. מה שהגמרא אומרת על זה, זה לא חשוב. עד כדי אתרי רעשי. אנחנו תופסים את החומרות שאנחנו חוששים מהרמב"ם. אנחנו חוששים לא יצא כלום. יש אם כן שני מודלים של גאולה. אחד הוא המודל של מלך שופט, מלך דמות של שופט,
כל הרשעים בעולם וכל העמים יקבלו את שיפוטו. זה לא סתם דמות רוחנית ותורנית וכל מיני דברים כאלה. זה בוודאי לא יכול להיות מישהו שקבור בעיר הזאת ומי בדיוק יתייצב לפניו למשפט. גם אי אפשר בשום אופן לומר שבחזקת משיח, חזקת משיח זה מישהו שהוא לא מלך מבית דוד, יושב על כיסא דוד. מה הדברים האלה? מעולם לא הבנתי, לא הבנתי איך התלבשו החבד על הרמב״ם ואיך הוציאו את הרעיון שלו. מה הם רוצים אני מבין, אבל אי אפשר לעשות את זה ברמב״ם. הם עושים ברמב״ם משהו שאין לו אחיזה ברמב״ם בכלל, ממש הפוך. הדמות שהרמב״ם מצייר היא הדמות של מיכה, לא הדמות של ישעיהו. ממש אין שחר על הטענה הזאת. הדמות של מיכה זה הדמות של דוד, זה מלך מבית דוד, כובש ומנצח, חרב איש. התנועה הציונית הלכה באופן מאוד מאוד מכריע בעקבות המודל של הרמב״ם, אבל לא לגמרי. לא, אי אפשר להמתין ולחכות עוד ולראות מי יבוא מי יקום מבית דוד. כן? בעצם התנועה הציונית הלכה אחרי מה שכתוב בספר דברים, הענייני בכך בקצה השמיים. קיבוץ גלויות שלא בא אחרי יופעת מלך המשיח, אלא הוא בלתי תלויבו. הוא בלתי תלויבו. בספר דברים לא כתוב שמלך המשיח יקבל את מתחי ישראל. בישעיהו כן, גם במיכה כן, אבל בירמיהו לא. בירמיהו לא. בירמיהו למדלת קיבוץ גלויות זה עומד בפני עצמו כמו בספר דברים. ביחזקאל גם כן. קיבוץ גלויות זה בדם ואש. משפטתי איתם בדם ואש, אז זה הקדוש ברוך הוא יעשה. יש בתנ"ך כמה מודלים של גאולה, לא אחד. והראשונים, כפי שראינו, הרמב"ם והרעב"ד, מתווכחים על השאלה איזה מודל רלוונטי. איזה מודל הוא המודל הקבוע? זה שישעיהו תיאר את אשור ואת חזקיהו בצורה מסוימת, זה המודל של אז. האם זה המודל לעולמי, שהמלך המשיח יהיה דמות כזאת של שופט שכולם יפחדו ממנו והשם יכה את העמים בחרב לא איש כמו ביציאת מצרים, השם ילחם לכם ואתם תחלשו, או שזה יהיה מלך מבית דוד כובש ומנצח, או מה שהתנועה הציונית העמידה, קיבוץ גלויות, מדינת ישראל. עכשיו, מדינת ישראל ניצחה כמה מלחמות בדגם של מיכה, רק אין שם מלך מבית דוד. וזאת כל הבעיה. זאת אומרת, זאת הבעיה של הציבור המאמין. הציבור המאמין, למה אומרים לי שהיא צמיחה גאולתנו? כי אומרים, עוד יבוא. אני מאמין ב-100% שעוד יבוא. אבל הציבור הדתי לגווניו השונים יש לו בעיה עם התנועה הציונית, מפני שהיא בונה על מודל שאין בו מלך משיח. דווקא פה זה היה צריך להיות יותר פשוט, כי בקדיש לא אומרים בעצמך פוגעני להתערב משיחנו, נכון? תגידו, הוויכוח הזה בין שתי נוסחאות הקדיש הוא לא שיקוף של, של שתי אפשרויות. סיפר לי דוקטור בנימין שלום, שהמשפחה שלו היא בזל, ששם בבית הכנסת בבזל נכנס לו עלינו חוסיד אחד פעם ואמר קדיש. אמר לי, אשמח פה כנן כנן משיחר, הגמי דפק עליו, אמר, נעים, הרי וימליך מלכותי פירושו שהוא ימליך מלכותו. נוסחת הקדיש הזאת אומרת, יש לה איזושהי אמירה. אנחנו ברוב המקומות לא גבי לא ידפוק על השולחן. אז זה בכנסת שליטה. אבל הנוסחה, מה זה סתם? יצמח פה גנה מגנון משיחי, או רק ימליך מלכותי? השאלה הראשונה אם כן היא, האם המודל שאנחנו הולכים איתו הוא המודל של ישעיהו או של מיכה? השאלה השנייה היא, האם קיבוץ גלויות הכרחי שיבוא אחרי מלך המשיח, לפי, או לפי ישעיהו או לפי מיכה, שזה עומד בפני המצוקה הגדולה, שמולידה משתיונות אלטרנטיביים, אנחנו נסמן את הגאולה בדרך הנכונה, היא המצוקה שהתנועה הציונית מעוררת במדינת ישראל כמציאות קיימת. זה מדיר שינה מעיניים שזה לא מסתדר להם, וכמה ועדות כבר ישבו ובאתי כאן לראות מה עושים עם זה. ולפני כמה שנים כבר קרה הנס הגדול הזה שאף אחד לא תקע בשופר שלו, שהם החליטו, הודיעו, ובבוקר אחד הם הודיעו, באופן רשמי, שהפירוש היהודי לתנ"ך הוא לגיטימי. אמרתי, וואו, כל אבותינו המומתים בכל הדורות, תשמעו, הם מודיעים שהפירוש היהודי לתנ"ך הוא לגיטימי. כמה יהודים הלכו על המוקד על זה? למה? מה מדינת ישראל? מדינת ישראל משגעת אותם, זה כבר 60 שנה. זה אי אפשר כבר. חיכו, מה יקרה? אולי פה. עדיין, המוסלמים אותו דבר. ככל שהם יותר קיצוניים, הם מחכים שזה יקרה. כי זה טורף את הקלפים. לצערי הרב, יש יהודים שגם כן מסובכים עם זה. הם מוכרחים להמציא משהו שיתאים לישעיהו. אחרת מה נעשה? זאת אומרת, מה נעשה עם האמונה היהודית? יש לנו בעיה. לכן בעיה, אולי בואו נחזור ללמוד את התנ"ך. ונראה שבתנ"ך עצמו יש יותר ממודל אחד של גאולה. ואם הרמב״ם והרעב"ד יכלו להתווכח על השאלה האם המודל של ישעיהו או המודל של מיכה, איזה מהם הוא המודל של אמונתנו העתידית? אז אולי יש עוד אפשרויות. יש בתנ"ך עוד מודלים. אני רמזתי שיש גם הבדל בין ירמיהו ליחזקאל, אם זה יהיה קיבוץ גלויות בשמחה גדולה או בדם ואש. חס ושלום. וכבר ראינו בדם ועץ. ראינו גם את זה וגם את זה. כלומר, הנביאים מציגים כמה מודלים. אני מאמין ב-100%, רק אני אומר, בסופו של דבר בורא עולם הוא מחליט. יום לכמלכו טוב. ואיך הוא יעשה את זה בדיוק? הרמב״ם כבר אמר שבמנות המשיח יבטל הכל. איך בדיוק? אז זה שהרמב״ם מבין שהמודל של מיכה הוא יותר מדויק, לומר שהוא המודל הקבוע לדורות, והרעב"ד מבין שאי אפשר לדחות את פשטות דברי ישעיהו וזכריה ויחזקאל וכן הלאה וכן הלאה, כל אלה צריכים להביא אותם ולהעמיק בדברי הנבואה, להעמיק באפשרויות השונות שעולות בדברי הנביאים. ואם אנחנו מאמינים בדברי הנביאים, הרי אני מאמין בדברי הנביאים, אני מבין שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שיש יותר ממודל אחד אפשרי. ואם יש קיבוץ גלויות לנגד עינינו יותר מ-150 שנה, דבר שלא היה אף פעם בהיסטוריה, אז אנחנו עכשיו צריכים לחפש דמות רוחנית שתתאים לישעיהו? אינני יודע. יש יהודים שחושבים שכן, אבל אם הם חושבים שכן, אז קודם כל שנדע שהוא מבית אביו, אחר כך נראה שהוא בארץ ישראל ושמקבלים את מלכותו, ואז נדבר, נראה אם הוא שופט כזה שכולם מקבלים את המשפט שלו, או שיש לו כוח, יש לו חבר איש, חבר לא איש. אבל אבי להתחיל להגיד בוא נחפש את גדול הדור, והוא יהיה דמות תורנית, כי אנחנו צריכים אלטרנטיבה לציונות. זה נראה בעיניי עצוב, ממש עצוב. אני חושב שאת הכוחות צריך להקדיש להתבוננות במה שהשם עושה בעולם, להבנת הגאולה על פי המודלים השונים שיש בתנ"ך, לראות שגדולי עולם התווכחו ביניהם על המודל המדויק, ולראות איפה אנחנו עומדים ביחס למודלים האלה, ואנחנו עומדים במקום שבו יש מדינת ישראל. מדי פעם היא מנצחת בחרב איש, היא גם מאוימת בחרבות איש. אין השם ילחם אחרי בתתח הראשון, אנחנו רואים שזה תלוי בנשק, ויש קיבוץ תלויות. זה מה שהשם נתן לנו לעת הזאת, ועל זה אני חושב שצריך להגיד גדול השם כי טוב, כי עולם הזו לא רק ביום העצמאות, לפני 60 שנה השנה. אבל זה נכון שזה בהיותו מודל היסטורי, זה עולה ויורד, יש בו כל המגרעות של מודל היסטורי, וכל אלה שמחפשים מודל שמעבר להיסטוריה, זה בסדר גמור. אבל לא בשביל לשלול את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במודל הגאולה הנוכחי, שהוא לא בדיוק ישעיהו, הוא לא בדיוק מיכה, הוא יותר ירמיהו אגב. מכולם, יותר ירמיהו ויחזקאל. קיבוץ ודברים. כי הוא קיבוץ גלויות שלא בא מכוח מלך המשיח, אלא הוא מתנהל מתוך עצמו. באופן עצמאי, השם עושה את זה. ואנחנו מצפים לישועה שלמה כמובן. אנחנו מצפים לראות, אולי כל המודלים, אולי הכל יקרה באיזשהו סדר של דברים. דבר אחד מדבריך החום ליישוב ריקר, אבל בינתיים אנחנו גם צריכים להבין מה יש לפנינו. ברוך השם, ולהודות לאשים חסדו ונקלוטה לבני אדם.
Internet.